אם הייתי צריך להגיד לכם מה זה כעס, זה התנהגות שכולם חושבים שהיא טבעית וכולם עושים את זה, בוא נבין מה זה. לכעוס על מישהו זה בערך כמו לשתות כוס של מים, לטפטף פנימה רעל ולצפות שמישהו אחר ימות מזה. זה לא הולך לקרות. יכול לכעוס עד 100, אבל זה לא מקדם, זה לא מקדם אותך, וחוץ מזה אנרגיה לא נעלמת, היא רק משנה צורה, זה פיזיקה. אל תעברו יותר על אף בן אדם בלי שאתם מבחינים בו, יוצרים איתו קשר עין, מחייכים אליו, ואתם יכולים מדי פעם לשאול, איך היה היום שלך? ותראו מה זה יעשה לכם. איך יודעים אם משהו שווה עכשיו להתעקש אליו ולגרוס אותו ולשוח אותו? איך יודעים? צריך להקטין את רמת הדרמה. איך אפשר להקטין את רמת הדרמה? תשאלו על כל דבר כזה. האם זה יהיה חשוב בעוד 5 שנים? אם לא, יאללה, תתקדם. שלום, אלופות ואלופים. מנצחות ומנצחים, ואנחנו בעוד פרק של פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות? כאן אלון אולמן. בואו נתחיל. שלום אלופים, אנחנו בעוד פרק של בסלון עם אלון, והיום משהו מאוד חשוב. מחקרים מראים שרמת העושר שלנו נגזרת בעיקר מאיכות ורמת מערכות היחסים שלנו. אז היום נדבר על 9 דברים, 9 רעלנים שאתם רוצים ממש להוציא ממערכות היחסים שלכם. ותכף תראו שאנחנו לא אשמים, כאילו גדלנו בתוך דברים כאלה וזה נראה לנו טבעי, תכף תראו איזה רעל זה ולמה צריך לעשות את זה ולמה צריך להוציא את זה. ואני לא אשאיר אתכם ככה, אני גם אתן לכם 9 תרופות. אז 9 רעלנים ו9 תרופות, כלומר מה האלטרנטיבה, כלומר מה כן לעשות. אז בואו נתחיל ישר עם הרעל הראשון. הרעל הראשון במערכות יחסים וגם הורג אותנו זה כעס. אתם יודעים, כעס סלש דרמה. אם הייתי צריך להגיד לכם מה זה כעס, זה התנהגות שכולם חושבים שהיא טבעית וכולם עושים את זה, בואו נבין מה זה. לכעוס על מישהו זה בערך כמו לשתות כוס של מים, לטפטף פנימה רעל ולצפות שמישהו אחר ימות מזה. זה לא הולך לקרות. יש אנשים שעושים את זה על בסיס קבוע. כל יום שותים כוס של מים או כמה פעמים, מטפטפים פנימה רעל, ומצפים שמישהו אחר ימות מזה. אני כועס, אני כועסת, אני כועס, אני כועס עליו, אני כועס עליו. אתה יכול לכעוס עד 100, אבל זה לא מקדם, זה לא מקדם אותך, וחוץ מזה אנרגיה לא נעלמת, היא רק משנה צורה, זה פיזיקה. וכעס שנמצא הרבה זמן אצלנו ולא מוצא דרך לצאת, או שאתה מתאגרף על סק אגרוף, או שאתה יוצא לריצה. אם אנחנו לא מוצאים דרך להוציא את האנרגיה הזאת, היא מתפרצת, רחמנא ליצלן, בצורת מחלה. אז כעס זה ממש לא משהו טוב, בטח ובטח בתוך מערכות יחסים, שזה מחרב לנו מערכות יחסים, זה גם מרעיל את עצמנו. אז מה עושים? אז מה כן לעשות? אז תראו, העניין הוא להתקדם. להתקדם ולהמשיך הלאה. אם מישהו עשה משהו שלא נראה לך, תתקדם, תמשיך. יש אנשים שלא עלינו, כן עלינו, יש אנשים שעוד כועסים על מישהו או מישהי שעשתה לו משהו פעם, והיא התקדמה כבר מזמן ויש לה חיים. לא צריך להקדיש את החיים לנקמה אליה, זה רק מראה לנו את החיים. אוקיי? אז שחרר, תתקדם הלאה. והכי חשוב זה, אני אתן לכם מפתח. איך יודעים אם משהו שווה עכשיו להתעקש אליו ולגרוס אותו ולשוח אותו? איך יודעים? צריך להקטין את רמת הדרמה. איך אפשר להקטין את רמת הדרמה? תשאלו על כל דבר כזה, האם זה יהיה חשוב בעוד 5 שנים? תראו כמה דברים ירדו לכם תוך דקה. האם זה יהיה חשוב בעוד 5 שנים? אם לא, יאללה, תתקדם. הדבר הבא, ההתנהגות הרעל הבא הוא תלונות. תלונות. אנשים כל הזמן מתלוננים, מתלוננים, מתלוננים. כשאנחנו מתלוננים, זה נראה לנו סבבה, כאילו זה הדרך שלנו ככה, לשחרר. אבל תחשבו, תעשו היפוך, בכל דבר נגיד לכם, תעשו היפוך, תחשבו איך זה מרגיש שמישהו מתלונן עליך, ומתלונן אליך, ומתלונן עליך. זו תחושה מאוד קשה, זה מחנק, אי אפשר לחיות ככה. אז מה עושים במקום התלונה? מה התרופה? התרופה היא לחשוב איך כן, איך כן, מה כן, ולהפוך את עצמנו לא לקורבן, לא, במקום להיות קורבן, להיות יוצר, להיות מנהיג של הסיטואציה. אז זה לא, אוקיי, אז בוא נראה איך כן ואיך מתקדמים. הרעלן הבא הוא השוואתיות. זה בקסות מאוד תמימה, זה דבר שהוא הוא, הוא, הוא פשוט קשה. תכף אני אעשה לכם היפוך ואז תראו. אנשים אומרים מה, השוואתיות, שמה, צריך להשוות, זה קנה מידה, צריך קנה מידה, צריך להתקדם. אז בואו אני אראה לכם רגע מה זה אומר. תחשבו על משהו תמין, כמו אמא שאומרת לבן שלה, למה אתה לא יכול כמו, להיות כמו הבן של לוי, כמו הבן של ברקוביץ', תראה איך הוא מסודר, איך הוא מסורק, איך הוא לומד, איך הוא בלה 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 בלה. זה נשמע נורא תמים, נכון? בואו נעשה היפוך. תארו לכם שהילד הזה היה אומר לאותה אמא, אמא, למה את לא יכולה להיות כמו אמא של לוי או אמא של ברקוביץ'? תראי איך היא נראית ותראי איך את נראית. ואני לא אמשיך את הדוגמה מכאן, אבל אתם מבינים, נכון? מה אמא הייתה אומר לו? מפלצת. איך אתה מדבר ככה? מי לימד אותך לדבר ככה? מאיפה יצאת? אז תראו, השוואתיות, שלא לדבר על דברים יותר רעילים, שאמא או אבא אומרים לילד, למה אתה לא יכול להיות כמו אח שלך? תראה איך הוא, בלה 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 בלה, זה לתקוע סכין ולסובב אותה. כן, זה נורא תמים, רק תהפכו את זה, תראו איך זה מרגיש. ואז הילד הזה, כל החיים, יהיה לו סכסוכים עם אח שלו, מסכן האח, לא עשה לו שום דבר רע. אז מה כן? אז מה עושים כן? איך, דרך אגב, עוד דבר על ההשוואתיות, אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו בחיים, זה הטרמוסטט שקובע לאן נגיע, זה דימוי עצמי. בפרק אחר נדבר על מה זה דימוי עצמי, ואיך משנים אותו, ואיך מעלים אותו, אבל תוצאות של אדם לעולם לא עולות מעל הדימוי העצמי שלו. ובכל פעם שאנחנו משווים את עצמנו, אפילו אנחנו משווים את עצמנו למישהו אחר, תחשבו, זה כמו אתה לוקח סכין יפנית ועושה שט, משסף את הדימוי העצמי שלך. זה פשוט רעל. ואגב, אני אדבר פה על עוד רעלים, אל תיבעלו אם יש לכם את רובם, שזה מה שקורה לרוב האנשים. אנחנו לא אשמים, פשוט לא לימדו אותנו, או יותר הפוך, לימדו אותנו מה לא לעשות ולא ידענו, אז בסוף הפרק הזה אתם תדעו את הכל. אז להוריד את ההשוואתיות, אז מה כן? מה הקנה מידה? הקנה מידה זה כלפי עצמנו. אתם יודעים שאני עכשיו, אני הגדול, והקנה מידה במקום להשוות למישהו אחר, להשוות למישהו אחר זה רעיל, אבל להשוות לביצועים שלך, כלומר אתמול הייתי ככה, איך אני רוצה להיות מחר, מה אני צריך לעשות שזה יקרה, ואם התקדמתי ביחס לעצמי, ביום, בשבוע, בחודש, בשנה, זה מעולה, אוקיי? אז במקום השוואתיות, כלפי עצמי, התקדמות כלפי עצמי. והדבר הבא הוא בן משפחה שלו, אולי אפילו אבא שלו. התנהגות רעילה מספר 4 זאת תחרותיות. לי היה קשה מאוד לתפוס את זה, כי אני גדלתי כמו רובנו בעולם של תחרות. תחרות זה מעולם החסר, תכף נדבר איתכם מה התרופה של זה. אני חשבתי שככה עובד העולם. ומה המהות של תחרותיות? מה הבעיה בכלל בתחרותיות? להרבה אנשים קשה להבין את זה. תחרותיות תמיד נגמרת בלוז-לוז, זה אף פעם לא נגמר טוב, כי בתחרות, קודם כל, התחרות, בתפיסה מופנמת בפנים שזה מנצח מפסיד, זה win-lose, כלומר, יש מישהו שמנצח, בשביל שמישהו ינצח, מישהו צריך להפסיד. עכשיו, כשזה האויב שלך, יאללה, אבל כשזה אשתך, כשזה הילדים שלך, כשזה החברים שלך, אתם מבינים איך זה עובד? וחוץ מזה אין לזה סוף. כי אם אתה התלמיד הכי טוב בכיתה, בקירת מוצקין, ואתה מרגיש מי יודע מה, אז אם אתה תלמיד הכי טוב, אתה תגיע לחיפה, ושם לא תהיה הכי טוב, ואתה תגיע לארץ, ואתה תגיע לעולם. ומי שמשווה את עצמו לאחרים, שזה תחרותיות, הוא לעולם לא יהיה, דרך אגב, כדאי להוציא את כל הביטויים האלה, הכי טוב, מי הכי טוב, מי הכי חכם, מי מסי של אבא. אולי הוא מסי של אבא, אבל מסי יש אחד. הכי טוב בעולם יש אחד. הכי חכם יש אחד, ומה עם כל השאר המיליארדים? תחשבו בכיסאות מוזיקליים. אפילו זה שהוא שני, הוא לא מבסוט מזה שיש מישהו מעליו. והתפיסה הזאת, שתמיד יש מנצח ומפסיד, אתם מבינים כמה היא הרסנית? כל הסיפור של הענק וגנו למי שלא מכיר זה על זה. תאר לך שאתה בתחרותיות. אני הייתי כזה, מאוד תחרותי. וכשאתה טוב, תחרותי רוצה לנצח, ואתה מנצח. תאר מה זה במערכות יחסים. תאר לך שאתה מנצח את אשתך 810-0 בוויכוחים. 502-0. אתה מבין מה קורה? היא לא עולה יותר למגרש. אף אחד לא רוצה לשחק עם מישהו שקודם מנצח אותו. אתה מאבד אותה. היא לא עולה למגרש יותר. זה אם אתה מנצח, ואם אתה מפסיד, עוד יותר גרוע. איזה בס הזה להפסיד. אז הגישה הזאת לא תביא אותנו. אז מה כן? אז מה כן עושים? כי שוב, צריך להתקדם, צריך קנה מידע וכו' וכו'. אז מה כן? התרופה היא הישגיות. תחרותיות זה מעולם החסר. הישגיות זה מעולם השפע. מי שלא מתחרה באף אחד, אין לו מתחרים, תחשבו על זה. אתה קודם כל עולה ועולה 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 ועולה, ואם אתה בטח שהוא מוביל של תחום, תמיד היו שואלים אותי, מי המתחרים שלך? מי המתחרים שלך? מי המתחרים שלך? כי התפיסה השלטת, גם בכלכלה לומדים את זה. אבל הרעיון הוא להיות כל יום יותר טוב ממה שאתה היית. אוקיי? זה הרעיון. מי שלא מתחרה באף אחד, אין לו מתחרים, ובהישגיות, שזה מעולם השפע, אפשר שכולם ינצחו. זה משהו שאין לנו זמן עכשיו להסביר אותו. בפרק אחר, או בפרק אחר, אבל תראו, בהישגיות אפשר שכולם ינצחו. הרעיון הוא איך אתה כל יום יכול להיות יותר טוב ממה שאתה היית, וזה לא על חשבון אחרים, זה עם אחרים. אפשר אפילו לעשות סינרגיה עם מתחרים. מבינים? אז התרופה היא הישגיות. הרעל הבא הוא ציניות. ציניות זה נראה משהו מאוד תמים. וכל האנשים עושים את כל ההתנהגויות האלה, לא ממקום רע, אבל זה, מאיפה באה ציניות? איפה באה הציניות? מתי אדם הוא ציני, מתי הוא לא ציני? תראו, ציניות באה מחוסר ביטחון, או ביטחון עצמי, לא גבוה, הרבה פעמים ברגשי נחיתות, ותמיד מהפחד להיפגע. כי זה קרה לנו כבר הרבה בחיים. כשעולה לנו הביטחון העצמי, שיורדים לנו רגשי הנחיתות, אנחנו לא ציניים. והפתרון, או המענה לדבר הזה, זאת אהבה. לדבר באהבה. להרשות לעצמך להיות vulnerable. vulnerability. פגיעות. היכולת להיחשף. זה אחד מהמעלות הכי גדולות למשל של מרצים שהקהל מת עליהם. אבל מתי אתה יכול להיות חשוף? שיש לך ביטחון. שאתה לא מפחד להיפגע. עכשיו, בשביל זה, זה נשמע נורא קל להגיד. יש דרך לייצר את זה במערכות יחסים. לכן, במערכות יחסים שלנו, אנחנו רוצים לייצר מרחב בטוח. מרחב בטוח. שלא יצחקו עליך, שלא יפגעו בך. אם הייתם יכולים בכלל לראות, אתם יודעים, העולם הוא פיזי, מנטלי, רגשי ורוחני. אנשים נורא קל להם לראות משהו פיזי. כשמסתכלים על משהו פיזי, הם רואים אותו. אם אתה מסתכל על בן אדם פיזית, ויש לו פצעים פה ופה ופה ופה, אתה לא תיגע בפצעים האלה, נכון? אתה תדע שזה יקפיץ אותו. תארו לכם, בעולם הרגשי, תארו לכם שהייתם רואים אנשים עם מלא פצעים, לא הייתם נוגעים להם בפצעים. אבל מה קורה בעולם הרגשי? אתם יודעים כמה אנשים יש להם פצעים רגשיים? למי אין? אתם יודעים כמה אנשים נפגעו, אמרו משהו וצחקו עליהם וכו' וכו'. נפגעו באהבה, נפגעו בכיתה, הם עלו ללוח והמורה אמרה להם שהם לא יודעים והם החליטו שהם לא יצביעו יותר ולא ידברו יותר. כמה אנשים, מישהי אמרה לכם, אתה תשמע, אתה נחמד והמשיכה הלאה. ואז הם מפחדים להביע אהבה, שמה. אם היינו יכולים לראות בעולם הרגשי, את הפצעים של אנשים, גם כן, לא היינו נוגעים בהם. אז תדעו לכם שכל אחד שהוא ציניקן, זה פשוט בגלל זה, ועזבו את הציניות. תיצרו אהבה, תיצרו מרחב בטוח, ותראו איזה יופי, הכל מסתדר. דרך אגב, ציניות הוא אחד החסמים של זה. אז בואו נלך לרעלן הבא. הרעלן הבא הוא גם כן נשמע תמים, אבל הוא מאוד לא תמים. זה ביקורת. ביקורת או ביקורתיות. תראו, יש את כל המשפטים האלה של אנשים, ביקורת בונה, ביקורת בונה, תקשיבו טוב, אין כזה דבר ביקורת בונה, ביקורת הורסת, תכף אני אתן לכם מה האלטרנטיבה. עכשיו, זה שאנחנו רגילים וכולם עושים את זה, כולם עושים הרבה מאוד דברים שהם אי שפיות, אבל אנחנו רק לא יודעים את זה. תחשבו שוב, תעשו היפוך. כשאתם מבקרים מישהו, אתם אומרים, אוקיי, וזה, וצריך לדעת, וצריך להתקדם, ואיך נשפר ביצועים, וכו' וכו'. תחשבו רגע, אתם, הייתם פעם באיזשהו מקום שכל הזמן היו לא מרוצים לכם? כל הזמן חטפתם ביקורת, זה יכול להיות מעסיק שלכם, זה יכול להיות איזה הורה שלכם, או כל הזמן הסבירו לכם איפה אתם טעים, ומה אתם אשימים, מה לא בסדר. תגידו, זה יצר אצלכם מוטיבציה? נראה לכם שיש איזה ילד של מישהו שבהלוויה עליו, או ב... אל תיבעלו, דרך אגב, שכל הילדים בסוף יהיו על הקברים של ההורים שלהם, אל תיבעלו, זה טבעי, אם זה לא ככה, זה משהו לא בסדר קרה. אבל מה אתם חושבים שזה ילד יעמוד על הקבר של ההורים שלו ויגיד, אני כל כך אהבתי שהוא ביקר אותי, זה עשה לי המון מוטיבציה ורצון להתקדם. ביקורת מייצרת חושך, ביקורת מייצרת פחד, ביקורת מייצרת כסתח, כלומר אנשים מסתירים. ביקורת מייצרת פחד מטעויות ולכן אנשים לא לוקחים יוזמה, הם לא פועלים. זאת מה שעושה ביקורת. אז מה האלטרנטיבה? תראו, האלטרנטיבה קוראים לה משוב. והרבה אנשים לא יודעים מה זה משוב. הם אומרים, מה זה אותו דבר? זה ממש לא אותו דבר. משוב זה כלי מנהיגותי מדרגה ראשונה שאפשר להשתמש בו, ורוב האנשים לא משתמשים בו כי הם לא יודעים איך, כי אף אחד לא לימד אותם. זה ממש לא אותו דבר. בוא נתחיל במטרה. המטרה ראשונה. המטרה של ביקורת זה למצוא מי השם ולתת לו בראש. לחפש ראש. עכשיו אנשים, שוב, המסה מתבלבלת. לחפש ראש זה במרחב האשמה. המנהיגים לא מתעסקים במרחב האשמה, הם מתעסקים במרחב האחריות, אוקיי? ושם זה משוב. מה המטרה של משוב? מה זה משוב? משוב, המטרה שלו היא להיטיב את ביצועי הממושב בתקופת הביצוע הבאה. נניח אתה עושה את זה באיזשהו מקום עבודה, אחת לחודש, אחת לשנה, אחת ליום, אחת לשבוע, עם מי שאתה רוצה. מה המטרה שלך? אתה עושה איתו איזשהו סשן, שגם את זה צריך ללמוד איך עושים את זה, אבל המטרה של זה, אתה מנהל איתו איזושהי שיחה, שהמטרה של זה, שאם אתה עושה את זה אחת לרבעון למשל, שברבעון הבא הוא יעשה טוב יותר את מה שהוא אמור לעשות. כלומר, הוא צריך לצאת מאותו משוב שהוא מבין, הוא מבין מה הוא היה צריך לעשות, מה הוא עשה בפועל, הוא מבין. אתה שואל אותו בהתחלה, אתה משקף לו. מה, אתה רואה, הוא יודע בכלל איפה הוא חי. מה היו היעדים שלך? לאיזה יעדים הגעת? מה אתה חושב שהיה מעולה? מה אתה חושב שהיה פחות? מה אתה חושב שצריך לשפר לפעם הבאה? אבל המטרה היא זאת שחשובה. אדם צריך לצאת ממשוב, אתה צריך להוציא אותו ככה שהוא מלא מוטיבציה, הוא מלא אמונה, והוא מלא ידע איך הוא יכול לעשות טוב יותר, או איך הוא יכול להשיג יעדים טוב יותר בתקופת הביצוע הבאה. אז זה הבדל גדול בין משוב לביקורת, ואני אתן לכם עוד דוגמה למה ביקורת זה לא קטע גדול, רק זה שכולם חושבים שזה ככה. תראו, סיירתם, הייתם בהרבה מקומות בעולם, גם אני הייתי. בכל מיני מקומות אתה רואה כל מיני פסלים ומניומנטים ואנדרטאות לזכרם של אנשים גדולים, ולתאר את פועלם של אנשים גדולים, קיסרים, ראשי עיר, ראשי מדינות וכו' וכו', ממציאים גדולים. תאמינו לי, הסתובבתי הרבה בעולם. בשום מקום בעולם לא ראיתי, ובשום מקום לעולם אתם לא תמצאו, איזה פסל או אנדרטה שכתוב בה, כאן פעל וחי מבקר נודע. הוא ביקר בצורה מעולה ובכך קידם את היקום. אז ביקורת, אאוט, משוב, אין, תהיו מנהיגים. אז כמה רעלנים כבר היו לנו? באיזה רעלן אנחנו? אנחנו ברעלן מספר 7. רעלן, ושוב, אל תתייעשו אם אתם עושים את הכל, אפשר לשנות. אני פעם עשיתי את כולם, אפשר לשנות את הכל. אנחנו גדלנו רובנו במקום שחושב שזה נורמלי. עזבו, אני מבטיח לכם, אפילו אם תוציאו רעלן אחד או שניים, אתם תראו מה יקרה לכם במערכות היחסים. ותראו את הפרק הזה כמה פעמים, תוציאו את כולם. מי שרוצה, תכתבו, אני אתן לכם גם תרגילים. לאיך עושים את זה? אתם יכולים לשאול. תקחו שתי מערכות יחסים שיש לכם, ותרשמו בכל מערכת כזאת איזה רעלן יש, איך הוא מתבטא, ואיך אפשר להפוך אותו לתרופה. אוקיי? בואו נקרא את מספר 7. מספר 7 זאת התנסות. התנסות זה רעלן. אוקיי? וברגע שאנשים מתחילים להתנסה, במיוחד שאתם מצליחים, ככל שתצליחו יותר, אחד הדברים שאתם צריכים לעשות זה להישאר בגובה העיניים. ברגע שאתה מתחיל להתנסה, אח שלנו, אתה מאבד את זה ואתה בדרך למטה. אז מה האיכות הנדרשת? מה בעצם התרופה? התרופה שהיא מעלה גדולה היא ענווה. ענווה זאת מעלה גדולה מאוד, גם ביהדות וגם בכלל. ורגע, בוא נעשה כזה דבר, לא להתבלבל בין צניעות לבין ענווה. המעלה היא ענווה, לא צניעות. צניעות זה מקצץ את הכתפיים, זה לא לבלוט, זה לפחד, מה שנקרא to show up. צניעות זה לא תמיד טוב, כי אם יש לך מה להביא לעולם ואתה צנוע, אז העולם לא ידע את זה. אם אתה יכול, אם יש לך תרופה לרפא עיוורים ואף אחד לא ידע את זה, אז הצניעות היא לא טובה. המעלה היא ענווה, ענווה. לא משנה מי אתה, לא משנה כמה עשית, לא משנה לאיזה דרגה מקצועית הגעת, לא משנה כמה כסף יש לך, כמה אנשים מעריצים אותך. ברגע שאתה מאבד את הענווה, איבדת את זה. בשפת העם, השתן הלך על העיניים, איבדת את זה. משם מתחילה הידרדרות. אתם רוצים תרגיל טוב? תלמדו את עצמכם, את הילדים שלכם, לראות אנשים, לראות את כל האנשים השקופים, לראות. אחד הדברים שהייתי מלמד עם הילדים שלי, שהם היו צעירים מאוד, ואני עושה את זה כל הזמן. אתם נכנסים באיזשהו, אתם נמצאים באיזשהו מקום ציבורי, אתם נכנסים פנים, אתם רואים מישהו מנקה את השירותים, תחייכו אליו, תשאלו אותו, איך היום שלך? הוא יחייך, הוא יהיה בשוק מזה. ותראו איך זה יגרום לכם להרגיש. אל תעברו יותר על אף בן אדם, בלי שאתם מבחינים בו, יוצרים איתו קשר עין, מחייכים אליו, ואתם יכולים מדי פעם לשאול, איך היה היום שלך? ותראו מה זה יעשה לכם. תהיו נחמדים. תהיו נחמדים לכל בן אדם שאתם פוגשים. ככה אנקדוטה, כל סדנה שהייתי עושה אחר כך, שהילדים שלי שמיעו צעירים היו באים אליי, אבא, שאלנו והוא חייך. וזה היה ממש כיף, הוא ממש שמח ששאלנו אותו. אז אל תעברו מעל אנשים, כאילו הם לא נמצאים שם. אז זה היה מספר 8. תראו, מי שמקנה, הוא נשרף באש הגיהנום. פה, קנאה זה אנשים שנשרפים באש הגיהנום. בדרך כלל קנאים אינם מצליחים ומצליחים אינם מקנאים. מי שרוצה להבין מה זה קנאה יוקדת, תראו את הסרט על מוצרט וסליירי. בכל מקרה תראו את הסרט על מוצרט וסליירי, סרט גאוני. מוצרט היה לו את הזיק של הגאונות, סליירי היה מלחין גדול, אבל הוא היה טכנוגרף, הוא לא היה לו את הזיק הזה, והוא נשרף באש הגיהנום מקנאה. אז מה כן עושים? במקום קנאה, תחליפו קנאה בהשראה. שאתם רואים מישהו, שאנחנו רואים מישהו שיש מה לקחת, זה קנאת סופרים, תגידו, מה אני יכול לקחת ממנו? אתה לוקח ממנו איכות, אתה לוקח וזה לא נגרע ממנו. אתה לוקח ממנו דוגמה, אתה מאמץ התנהגות, וזה מקדם. תדעו, אז תחליפו קנאה בהשראה. והרעלן האחרון, הוא נראה תמים, הוא לא תמים, זה רכילות. רכילות זה אנטי-אצילות, לדעתי. אצילים אינם הולכים רכיל, ואלה שהולכים רכיל, אינם אצילים. הצד השני של זה, זה להגן על הלא נוכח. תראו, תכונה או איכות שבעיניי מאוד גבוהה, זה לויאליות. לויאליות זה לא תכונה של כלב, זה תכונה של אצילים. לויאליות לסמל, לויאליות למועדון, לויאליות לבן או בת הזוג, לויאליות למשפחה, לויאליות לעסק, למדינה. לויאליות זה תכונה של אצילים. וכשמישהו מתחיל לרחל לידכם, תגנו תמיד על הלא נוכח. זו תכונה של אצילים. ובכלל, תחשבו, שאלה שלכם גדל ונהיה כל מה שרציתם בחיים. איך הייתם רוצים שהוא יבלה את הזמן שלו? עם אנשים שמרחלים, עם אנשים ש... יש משפט יפה של אלינור רוזוולט שאומר, small mind talk about people. מוחות קטנים מדברים על אנשים, זה הרכילות. מוחות בינוניים מדברים על אירועים, באיזה אירועי, מה היה, מה היה, מה היה, ומוחות גדולים מדברים על רעיונות. אוקיי? אז דברו על רעיונות. לרחל אגב, רכילות זה כמו וירוס. ברגע שאומרים לך על משהו, על מישהו, זה נכנס לך פה, זה כמו וירוס. ברגע שאתה רואה אותו, אתה כבר מוצא אישוש לדבר הזה. אז בקצור, רכילות. אאוט, אצילות, לויאליות, אין. עכשיו, כל מי שהגיע עד כאן בפרק, תראו, אל תרגישו רע אם יש לכם את כל זה, הכל אפשר להוציא, הכל אפשר להחליט, להחליף, והשלב הראשון בשינוי הוא מודעות, ועכשיו אתם יודעים את זה, תתחילו מאחד, שניים, תעשו תרגיל כזה, איפה יש לכם את זה מערכות יחסים, ואיך אפשר להוציא את זה. אז אם נהניתם, קודם כל תהיו נחמדים היום, לכל בן אדם שאתם פוגשים, תהיו נחמדים אליו, ואם זה עובד לכם טוב, תמשיכו. אהבתם את הפרק, תשתפו, תגיבו, תכתבו לי, שתפו את אלף שאתם אוהבים, תכתבו לי על איזה נושאים אתם רוצים שאני אדבר בפרקים הבאים, ועד אז תחיו בעוצמה.